שלום לכולם פה במכון ואלה שמאזינים או צופים. אנחנו פרשת בהר, פרשת ספר ויקרא, אנחנו הולכים ומתקדמים לנו. פרשת בהר, כמו תמיד, נעשה קודם כל איזו סקירה מהירה של הפרשה, ואז ננסה לחוז אותה. נציין שהשנה, בגלל שזו שנה מעוברת, אז יש לנו הזדמנות להתמקד בכל פרשה בפני עצמה. בשנה רגילה, בדרך כלל בהר, זה יחד בחוקותיי. ואז ככה פרשיות נבלעות אחת בשנייה. עכשיו יש לנו שנה שהזדמנות לחדד את המסר המיוחד לפרשת בהר. ופרשת בהר עוסקת דבר ראשון בשנת שמיטה. זה הסיבה שהפרשה הזו התפרסמה, כן, זוכים כולם, דבר בני ישראל ומרת עליהם, כי תבואו לארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה ארץ שבת לאדוני. וכאן אומר רש"י הידוע בשם המדרש, למה נאמרה מצוות שמיטה, מה עניין שמיטה אצל סיני, כן? הפסוק הראשון זה, וידבר אדוני אל משה, בער סיני לאמור, ואז אומרים שנת שמיטה, למה צריך לציין שזה היה בער סיני, לא כל המצוות נאמרו בסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כל כלליה ופרטותיה בסיני, ככה גם כל המצוות. זאת אומרת, יש איזה משהו, אני כבר זורק פה את הקריאת כיוון, ששמיטה יש בה איזה בניין אב לכל המצוות בתורה. בסדר? זה, תזכרו את זה בזיכרון. ונחזור, אז יש לנו כאמור שנת שמיטה, הדינים של שנת שמיטה, ואז יש משם את הנושא של היובל, כן? יש כל שבע שנים שמיטה, ואז כל שבע שמיטות, בשנת ה-50, יש לנו את שנת היובל, תכף נבין את מה ההבדל, מה בכל אחד מהמקרים הללו, זה החלק הראשון של הפרשה, גם עוסקים שם הדינים המיוחדים ביובל, בעצם כל השנים מוכרים את השדות ואת הבתים לפי הקרבה שלהם אל היובל ואל השמיטה, כי הרי בשנת היובל הבתים חוזרים לבעליהם, למקור, אז יש פה ניהול כלכלי שלם, איך התורה מפרטת לנו, איך מחשבים את כל הרכוש ביחס לשמיטות וליובלים, ואז בערך, בפרק חפאי, ברבי, מה שנקרא, פרק חפאי, פסוק חפאי, אנחנו עוברים לכל הנושא של גאולת קרקע, שכאן ההקשר ברור, אחרי שדיברנו על כל המחירת קרקעות בלעומת שמיטה ויובל, אז גם בלי קשר, כל שנה יש מושג כזה שיחיימוך אחיך ומחם מאחוזתו ובא גואלו הקרוב וגלת מקרחיו, יש עניין ככה שהקרקע תישאר במשפחה, ומשם מדברים גם על הרי הלווים, עוד נושא שצריך לדון בו, שהלווים עצמם אין להם קרקע, הם רק מסתובבים, יש להם ערים שהם יושבים בהם, אבל הם מסתובבים ברחבי ארץ ישראל, ויש לנו פה איזה עוד דין, שלא כך ברור מהו, את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך. אסור לקחת נשך וריבית, כן, שאתה מלווה למישהו כסף, אסור לך לבקש כסף נוסף על הזמן שהכסף היה אצלו, על ההלוואה, שזה כמובן נושא שיש לו המון המון משמעויות, הלכתיות, גם אז, גם ימינו, ולאחר מכן יש פה גם דין של אסור לעבוד בעבד עברי, עבודת עבד, דינים מיוחדים של עבד עברי, שהרעיון הכללי זה שהוא יחסית מקבל תנאים נוחים, ואחרי זה אנחנו מתחילים לדבר גם על שוב גאולת קרקע ביחס לגר וכולי, ובסוף יש איזה ציווי שלכאורה לא קשור, אבל הוא מצטרף לנו בסוף פרשת בהר, כי לא תעשו לכם מלילים ופסל ומצבה לא תקימו לכם, ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, כי אני אדוני אלוהיכם. אין, יהיה ציווי שאסור להקים אבן משכית, כמובן אסור להשתחוות על אבן מחוץ לבית המקדש, מחוץ לירושלים. רק בבית המקדש מותר להשתחוות על אבן, שאנחנו, כן, היום אנחנו לא משתחווים כמעט בשום מקום, אבל למשל ביום כיפור, נכון, שאנחנו משתחווים, אז מה עושים? אנחנו שמים איזה פיסת בד על הרצפה לפני שמשתחווים, נכון, זה אתגר כל פעם, מי ששכח להביא מגבת מהבית, בתפילת מוסף, אז צריך לארגן פה טישו עם עניינים, יש יצירתיות גדולה בנושא הזה שכל העם קוראים ומשתחווים, בארץ סוגיים, גם ביום יום, לא רק ביום כיפור, בתפילת שחרית מנחה, שנופלים מפיים, נכון? שיש את ויאמר דוד אל גד, אז אנחנו, שמי שנוהג לשים את הראש, כן, לנפילת הפיים על הזרוע, אז הוא צריך לעשות את זה עם כיסוי, כן? עם שרבול ארוך או עם איזה טישו, שעון, זה לא, כי זה חלק מה... זה לא נחשב חציצה. טוב, אבל כל זה לומדים מהפסוק הזה, שפרשת בהר גם מספרת את זה, ובסוף, את שבתותיי תשמרו, ומקדשי תיראו, אני אדוני. בסדר, זה גם ציווי שקשור למקדש, שאין עבודת בית המקדש דוחה שבת. טוב. אז מי שיצליח לעקוב, פרשת בהר יחסית לפרשיות אחרות, עוד איכשהו אפשר לראות פה את הקשר בין הדברים. בואו נראה, ראינו פרשיות יותר מפוזרות, פרשת אמור שלמדנו שבוע שעבר, גם היה אפשר לראות קצת את הקשר, אבל עדיין, תמינים, כאילו בסדר, שמיטה יובל זה ברור. מה הקשר עכשיו לערי הלוויים? לא ברור. ואיך זה עכשיו מתקשר לנשך וריבית, כן, לדינים הללו, ונגיד שאיכשהו נגיד, היינו פה בדברים חברתיים, בסדר, אז איך הגענו עכשיו לאבן משכית, שאסור להשתחוות על אבן, אמרתי, שלומדים את התורה בלי חז"ל, אז זה נראה כזה שלא יודע, החליטו אוסף פסוקים, יאללה, הכל יחד מסיבה לא ברורה, אבל הנחת המוצא שלנו שמה שהתקבל בעם ישראל הוא לא מקרי, ואם התקבל שפרשת בהר היא בנויה באופן הזה, ככה עם ישראל חילק את החלוקה, אז זה אומר שיש איזה קשר שחורז את כל פרשת בהר, והקשר הוא, קראתי לשיעור בכותרת שם באתר, דרושים אנשים מתלהבים. נכון שזה לא אומר לכם כלום. אבל עדיין, תתלהבו, תעשו פרצוף שאתם מתלהבים מהשם, אני תכף אסביר איך כל הנושא הזה של אנשים מתלהבים קשור לפרשת בהר. תראו, אמרנו שפרשת בהר היא מתחילה בעניין השמיטה. ולא סתם מתחילה השמיטה, אמרנו שהשמיטה היא גם משמשת כאיזה בניין אב לכל מה שמיטה נאמרו, ככה גם כל המצוות נאמרו בסיני. מצוות שמיטה היא מצווה משונה. בדרך כלל המצוות זה מצוות אקטיביות, זאת אומרת, נכון, לעשות דברים. פה מצוות שביתה זה הפוך, המצווה היא להיות פסיביים. שבתר, שבת להשם. מה זה שמיטה? כולנו יודעים, פעם בשבע שנים אנחנו מפסיקים לעבוד את הקרקע ונותנים מנוחה לארץ. מה הסיבה לשמיטה? יש כמובן הסברים עמוקים ופנימיים, אבל ההסבר הפשוט שמופיע גם בהרבה ספרים, הרבה ראשונים, הרבה אחרונים, שיש פה איזה סוג של השבתת מרוץ החיים. כמו בשבת, פעם בשבעה ימים, בן אדם עוצר ושב, זה הרעיון של שבת, מלשון לשוב, שב אל המקור, נזכר, זכר למעשה בראשית. על אותו משקל, פעם בשבע שנים, אדם מפסיק את העבודה, אנחנו היום פחות מרגישים את זה, כי רובנו לא חקלאים, אבל פעם, אתם מבינים, שהיה שמיטה, זה היה השבתה כללית של המשק. אין, מי שזוכר את ימים הראשונים, השבועות הראשונים של הקורונה, זה היה איזו תחושה כזאת, שאתה הולך וכל המקומות מושבתים, זה מאוד מפחיד. נכון, כאילו, באמת התורה שואלת, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, כאילו, הכל פה מושבת, אז זה הרעיון, שהחברה לומדת שצריך מדי פעם להפסיק את המרוץ, את העבודה, ולהיזכר מה הדבר המשמעותי בחיים, ועל ידי כך אתה מקבל פרופורציה גם להמשך השנים הבאות. אפילו ברמה הבוטנית, יש עניין לקרקע לנוח מדי פעם, בסדר? שהקרקע לא תתעייף, זה גם, זה מאוחד, אתם מבינים, המציאות הבוטנית היא מחוברת יחד עם המציאות הרוחנית, צריך מנוחה, צריך מדי פעם להפסיק את ההתנהלות של היום-יום, ולהתכנס פנימה, בזמן התורה, בכלל, שנת שמיטה, כולם שפטו, והלימוד תורה, היה שנה שלמה שהאומה התרוממה מבחינה רוחנית, ואם חלילה עם ישראל לא שומר שמיטה, אומרים חז"ל, מה העונש על שמיטה? על ביטול שמיטות? גלות. למה דווקא גלות? אז זה הרעיון שזה, אתם מבינים, מה זה, למה מגיעה גלות לעולם? גלות מגיעה כי החברה מסתאבת. נכון? העם שחי כל הזמן ורק מתעסק עם החומריות, עם הכל, כל היום רק עם הכסף, וזה, אז לאט לאט הכל נהיה מלא בניוון, ואז מתחיל להיות השנאת חינם, והעבודה זרה, והגילויות, והשפיכות דמים, יש כאן איזה, אין וינטלציה שרוחנית, הכל פה כל היום זה רק סביב הקיום החומרי היומיומי. אז כאשר, ככה מסבירים חז"ל, כאשר האדם
כאשר עם ישראל מבטל שמיטות, אז אין פה משהו שעוצר את כדור השלג. אתה מבין, משבע שנים לשבע שנים, זה רק הופך להיות חברה עוד יותר מסורבת, עוד יותר מנוונת, עוד יותר מלאת רשע ועושקים יתום ואלמנה, ואז זה מתפוצץ, צריך עכשיו 1800 שנה, למה שנקרא, להרגיע את המערכת, בזמן הגלות עם ישראל לא מתעסק עם העולם החומרי, מתכנסים בבתי כנסיות ובתי מדרשות של בבל, באמת יש פה איזה איזון, סוג של מטולטלת כזו, היינו, ברגע שמבטלים שמיטות, אז המטולטלת נעה לכיוון החומרי. עכשיו גלות היא יוצרת איזה תשובת המשקל, בסדר? חוזרים עכשיו לרוחניות, ואז אפשר מחדש להשתקם ולבנות פה את הארץ. בסדר, זה שמיטה. יובל, כן, אני קודם מסביר מה שאתה ויובל, נסביר את הקו שחורז ביניהם, יובל זה מהלך הפוך מהשמיטה. זאת אומרת, מה קורה בשנת השמיטה? בשנת השמיטה, אדם מפקיר את הרכוש שלו. זה הרעיון של שנת השמיטה. אתה מפקיר את השדה שלך, מפקיר את העבדים גם, זה כאילו, בעיקר השדה, זה מפקיר את הרכוש, את הכספים. שנת יובל, פעם ב-49 שנים, מה קורה? מה זה שנת יובל? בשנת יובל, אני קורא לכם את הפסוק, יובל תהיה לכם ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשוב. בניגוד לשנת שמיטה, שאתה מפקיר את הרכוש שלך, יובל זה הפוך. יובל, כל אחד חוזר לקרקע המקורית שלו. בסדר, הסבא שלי לפני 30 שנה, לפני 50 שנה, מחר איזה קרקע, וזה מאז התגלגל כל מיני מקומות. עכשיו, בשנת היובל, הקרקע חוזרת למשפחה. כן? העבדים שהתגלגלו, נכון, העבד יכול להגיד שהוא רוצה להישאר, גם אחרי 6 שנים, הוא אומר, אני אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, אבל בשנת היובל, משוחרים. ולמה זה נקרא שנת יובל? כן, שמיטה, כי זה לשמוט, כן? לעזוב את הקרקע. יובל זה הפוך. יובל זה לתפוס מחדש, אבל זה נקרא יובל, כי על שם השופר. שופר נקרא יובל, במשוך היובל למה יעלו בהר, נכון? בהר סיני, שנשמע כל שופר היו עולים. אז ככה גם בתחילת שנת היובל, היו משמיעים כל שופר, כן? היה אזעקה בכל רחבי הארץ, ואז היו משחררים את העבדים, והיו מחזירים את הקרקעות, זה היה, אם אני אנסח את זה בצורה כזו, שנת השמיטה זה היה שנת הכלל. השנה שבה האדם עוזב את הפרטיות שלו, עוזב את המרות שלו ומתחבר אל הכלל. שנת היובל זה בדיוק הפוך. זה שנת הפרט. כל אחד חוזר אל הפרטיות שלו, אל הנחלה שלו, אל המקום שלו. אפשר לקרוא לזה ששנת השמיטה זה האידיאל. כאילו האדם הולך ועוזב את העולם שלו למען האידיאל. שנת היובל זה שנת המימוש העצמי. כל אחד הולך ומממש חזרה את הנקודה. ומה, איפה זה ניכר ההבדל? שימו לב לפסוק שהוא פה המפתח של הבנת הפרשה. תסתכלו בפסוק פרק חפי, פסוק ט'. אחרי שדיברנו על ה... סליחה, תהיתי. כן, כן, סליחה. מה שאמרתי, הרי שדיברנו על השמיטה, כתוב, אני קורא כבר בפסוק ח', וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה, עכשיו שימו לב פסוק ט', תקשיבו טוב למילים, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם, ואז פסוק י' וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דור בארץ לכל יושביה, יובל יתהיה לכם, ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו, תשובו. מי שם לב פה לשינוי הלשוני בפסוקים?
בארץ השופר
וקראתם
דור?
מה ההבדל? מה ההבדל מבחינה לשונית?
להעביר
ולקרוא, פחות, משהו יותר בולט, מבחינה לשונית. או, יפה, שימו לב. עד פסוק ט', שמדברים על שנת השמיטה, מדובר בלשון יחיד. או, ופסוק ט', שהוא הפסוק של המעבר בין שנת שמיטה לשנת יובל, הוא מתחיל ביחיד, מסיים ברבים, ומעכשיו שמתחילים, ממשיכים לדבר על היובל, זה בלשון רבים. זה, למיטב ידיעתי, אין עוד פסוק כזה בתורה, שמשלב בתוכו יחיד ורבים. זה לא, לא לשוני, כן? בבחינה בלשון היו, היו פוסלים את התשובה הזו. שנת שמיטה זה יחיד, יובל זה רבים. ואני רוצה להסביר לכם את העיקרון. אתם שמתם לב לשינוי, או שריחפתם בזמן שהכרתי איתו? תראו, שוב, זה פסוק ח' וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות שנים, שבע שנה, ועברת שופר תורה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם. פתאום, ועברת ביחיד, לתעבירו ברבים. זה בדיוק הנקודה. המעבר בין שמיטה ליובל, זה המעבר בין היחיד לרבים. יחיד במשמעות של אדם הופך להיות אחד עם הכל. זה שמיטה. שמיטה זה ביטול, כן, פה היחיד ורבים זה במשמעות הפוכה מה שהם מתכוונים. יחיד בדרך כלל זה אגואיזם ורבים זה הרבה. פה אני מתכוון הפוך. יחיד זה להיות אחד עם הכל. שמיטה אמרנו אין רכוש פרטי. שמיטה זה משהו סוציאלי כזה. כן, זה... קומוניזם היו אוהבים את, תמיד, היום כבר ברוך השם זה מאחורינו, אבל לפני 50-60 שנה שהקומוניזם שלט בעולם, אז תראו, יש כל מיני ספרים שהיום קצת מצחיק לקרוא אותם, אבל היו כל מיני יהודים שניסו להסביר איך, איך היהדות היא בעצם קומוניסטית, כן? ותראים, בכל דור ודור, אתה רואה, יש אנשים שמנסים להתחנף לתרבות השולטת. יש ספר ש... תמיד חכם חשוב, חלילה, נגיד את שמו, אבל שהוא חי בגרמניה, בסוף המאה ה-19 למניינם. הדברים שאתה קורא, אתה אומר, התרבות הגרמנית, איזה נפלא זה, ואנחנו היהודים רוצים להשתלב בתרבות הזו, וגרמניה היא המדינה שלנו, היא המולדת שלנו. אתה קורא את זה 150 שנה אחרי זה, אתה... אז גם על אותו משקל, היה בזמי הקומוניזם, היו כל מיני, אני זוכר, קראתי כל מיני מאמרים של הקיבוץ הדתי וזה, כל מיני הסבירו שלא, ששנת השמיטה זה ראיה, שהיהדות היא סוציאליסטית וכו'. טוב, אז אני לא נכנס לוויכוח הזה, אני רק אומר לכם פה בספוילר, היהודה היא לא סוציאליסטית ולא קפיטליסטית, היהדות היא שילוב של שני הדברים ביחד. זאת אומרת, יש גם מקום לרכוש פרטי ויש גם מקום להתקללות. אבל מכל מקום, שנת השמיטה זה באמת הצד של ההתקללות. כולם ביחד, כולם אחד, אין רכוש פרטי. היובל, זה בדיוק, כל אחד חוזר אל הבית שלו, רבים, זה הולך ומתפרט, הכלל הגדול מתפרט לפרטים, לא נשארים רק באיזה אחדות, כל אחד הולך ומוצא את הנתיב שלו, ולא במקרה, זה ביום הכיפורים, בעברת השופעת תרועה לחודש, בשביל לחודש, ביום הכיפורים, כן, מתי תקעו ביובל בתחילת שנה? ביום הכיפורים, כיפורים, להזכירכם, זה ההבדל בין שמיטה ליובל, זה ההבדל בין ראש השנה ליום הכיפורים. ראש השנה זה המלכת השם בעולם, נכון? אין דברים פרטיים בראש השנה. לא מתפללים על דברים פרטיים, רק מתפללים, המלך, מלכות השם, ידע כל פעול כי עלתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו, יאמר כל אשר נשמע באפו, השם אלוהי ישראל מלך. כן, אנחנו מתעסקים רק עם הגודל, רק עם זה. יום כיפור, זה מתחיל כיפורים לשון רבים. כן, אדם מתחיל למנות את החטאים שלו. מתחיל להתעסק עם מה קורה איתי. המעבר הזה בין ראש שנה ליום כיפור, בין שמיטה ליובל, זה בעצם המעבר של כל החיים שלה. בהתחלה, איך אדם מתחיל את החיים שלו? אדם מתחיל את החיים שלו משמיטה. קראתי לשיעור הזה, דרושים אנשים מתלהבים. שמיטה זה ההתלהבות. מה הכוונה התלהבות? שאדם אומר, לא מעניין אותי כלום, אני רק צריך את האידיאלים שלי. רק את ה... את, ה, את האמת, את ה... זה, זה. תגידו, מה, הפוך, היום אנשים מתחילים אגואיזם, כן, לא אמרתי איך אנשים מתחילים, אמרתי, התורה מלסרטטת לנו בפרשת בהר, בהר סיני, תקשיבו טוב, שמיטה נאמרה בהר סיני, אנחנו מלמדים אתכם איך הר סיני, איך התורה מלמדת, איך בהר סיני הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו להתנהל בחיים. אדם פרטי, אומה, חברה, תכף נדבר בכל הדוגמאות, מתחילים קודם כל משמיטה. אתה צריך שיהיה לך אידיאלים. אם אתה ניגש לחיים בעמדה של יובל, זאת אומרת, עמדה של מה אני מקבל מזה, אתה לא תצליח לקדם שום דבר בחיים. קודם כל צריך שמיטה. קודם כל צריך את המוכנות להתחבר למשהו גדול. דוגמה, בואו נתחיל מהפרט ונעבור לכלל. איך מתחתנים? אם זוג מגיע לחתונה, בעמדה שמההתחלה, מה שמעניין כל אחד פה, זה מה האינטרס שלי, מה אני הולך להרוויח, זה מתכון חלילה לגירושין. איך זוג מתחיל? הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. אנחנו פה שייכים למשהו גדול שנינו. ואיך אנחנו יודעים שזה הכוונה של הנישואים בתורה? כי איך הנישואים בתורה מתחילים? מקידושין, נכון? מה זה קידושין בלשון ימינו? אירוסין. אירוסין, קידושין, זה הקשר עוד בלי החיבור הגופני. נכון? ההכנסה לבית היא תהיה אחר כך. קודם כל יש... מה? כן, אבל זה לא רצוי. לא רצוי. פעם, אומר הרמב״ם, היה אדם רואה אישה בשוק ובעלה, אבל ראו שיש פריצות וזה, ומאז זה לא כך. קודם כל, הקשר בין איש ואישה הוא לא תלוי בכלל בצד הגופני. החיבור הגופני הזה, שוב, זה כבר הקטע של ההנאה, של ה... עכשיו, זה נכון, זה המימוש השלם. בסוף צריך גם את הסיפוק, צריך גם בסוף את השמחה, את הכל. אבל קודם כל, צריך שיהיה פה איזה אידיאל משותף. קודם כל, שבת הארץ, שבת להשם, אני משביט את האינטרסים שלי, משביט את הדברים, ואני אחרי זה, ועברת השופר, עכשיו, אחרי זה, מגיעים ליובל, איש של משפחתו תשובו, איש של חוזתו תשובו, יש עכשיו כל אחד את, את המקום שהוא צריך לקבל חזרה, לקבל את מה שמגיע לו, את מה ש... הוא החלק שלו בעולמו של הקדוש ברוך הוא. יש דבר כזה שנקרא חלקת אלוקים הקטנה שלי. יש דבר כזה. היום אנשים מאוד רוצים את זה. אין פסוק כזה. אני אומר, המושג הזה, חלקת המושג הזה, זה שירי. זה קומה. כי באדם יש את שתי הקומות הללו. גם קומת הכלל, גם קומת הפרט. אדם צריך שגם יהיה מחובר אל המשמעות, אל הערכיות של החיים, אבל המשמעות הזו יורדת אל ההתנהלות היומיומית. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בגוף, ברא אותנו עם צרכים, ברא אותנו עם נפש. מי שינסה רק לחיות בשמיטה, מה יהיה בסוף? זה בסוף צריך לרדת. אני אומר, זה בכל תחום בחיים. אתם יודעים, היום יש כל תקופה צריך להדגיש משהו אחר. יש תקופות שאת צריך להדגיש את היובל, כן? צריך, תשמע, צריך גם מימוש אישי וכו'. היום, ברוך השם, היובל נמצא באינפלציה, כן? כולנו פה עסוקים כל היום במימוש האישי. אז היום יש אולי עניין להדגיש טיפה את השמיטה. למשל, דוגמה שהבאתי אותה כמה פעמים בשיעורים בהקשרים אחרים. האדם בוחר מקצוע. איך אדם בוחר מקצוע? מישהו ישר קופץ ליובל. תקשיב, מה שחשוב לי זה הכסף. כאילו, איך אני חוזר אל הבית שלי, למקום שלי, איך העבד שלי משוחרר, איך אני בתור עבד משוחרר. אז בן אדם ייקח עכשיו מקצוע שאין לו אידיאלים. לא מאמין בו, לא ערכי, לא כלום, העיקר שיש כסף. זה לא טוב. זה לא טוב לא רק מצד החשבונות שמיים, זה לא טוב גם מצד האדם עצמו. אדם לא יכול לקום כל יום לעבוד במשהו שהוא לא מאמין בו, רק בשביל הכסף. תגידו, מה הרבה אנשים עושים את זה? לא נכון. רוב האנשים חייבים למצוא באיזה שלב אידיאל בעבודה שלהם. ואם הם לא מוצאים, אז הם עושים אידיאליזציה. הם משכנעים את עצמם שיש בזה משהו חיובי. זה משהו שהוא בלתי נמנע. זאת אומרת שהייתי פעם בביקור במפעל מלט. והיה שם דבר מאוד מעניין. היה למרכז מבקרים, לקחתי במשפחה לראות, מאוד מעניין איך עושים מלט. היה שם במרכז מבקרים, אני זוכר את הסרטון פתיחה, סרטון תדמיר, ששם היה שם איזה נאום של איזה ראש ממשלה שהיה באיזשהו שלב אצלם, ואמר את המשפט, מלט מחבר בין אנשים. וזה היה המוטו לאורך כל המוזיאון, כאילו לאורך מרכז מבקרים. כל הזמן זה היה מלט, זה היה הלוגו, מלט מחבר בין אנשים. תגידו, מה הקטע שלכם? כאילו, מלט, יאללה, בואו, אתה רואה שינה. זה מאוד חשוב לאנשים. לא, ביום יום אתה עזוב, אתה שוקע בפרטים, אתה שוקע ביובל, אתה שוקע בכסף. אבל זה חשוב שיהיה לך איזה כותרת של מה, כאילו, למה אני פה נמצא בעבודה? לכם, כל אחד ואחד מאיתנו, תבדקו. אדם לא מסוגל לתפקד אם אין לו משהו ערכי שהוא מאמין בו. אז יש דברים שפשוט, מי שחייל בצבא, נו, ברור, גם להגן על עם ישראל, מי שלא יודע, רופא, גם מציל חיים. אבל עכשיו החוכמה זה למצוא את השמיטה, גם אם אתה אינסטלטור, גם אם אתה רואה חשבון, גם אם אתה סוכן ביטוח. תחשוב, למה אתה שם? סיפור, אני חושב שכבר סיפרת לכם בשיעור. תראה דוגמה, היה לי לא לפני כמה שנים שיעור עם סוכני ביטוח. יש דבר כזה. שיעור עם סוכני ביטוח דתיים. אז הם הזמנו אותי על תקן רב, הנושא שלי היה לדבר איתם על הלכות, הנה, קשור לפרשה הזו, ריבית, בלגן, כאילו להביא את הצד ההלכתי של, של הכלכלי, של בהקשר של הסוכן ביטוח. טוב, התחלתי, הכנתי דף מקורות, עניינים, חילקתי, יש רק דף מקורות, ראיתי שהם נרדמים, ואיך שהתחלתי לדבר, הם עוד יותר נרדמו. עניינים, יותר עסקה, קיצור. אמרתי להם, אמרתי, בוא, אמרתי, נעשה חזלוש, אמרתי, עזבו, לא מדברים על זה. אמרתי, אני רוצה לדבר איתכם על משהו אחר. פרינה ערכית תורנית. מה המשמעות של המקצוע שלכם כסוכני ביטוח? אמרו לי פעם ראשונה שמדברים על זה. אנחנו זרים לא כדי להרוויח כסף. אמרתי, למה אתם קמים בבוקר? רק בשביל להרוויח כסף. ואז אחד קם והצביע ואמר לו, אומר, אני כאן, כי להיות סוכן ביטוח זה לתת רשת ביטחון לבני אדם, שאם הם חלילה קורא תאונה או אסון, יש להם דרך לשקם. זה השמיטה שעומדת ביסוד הכל. זה הסיבה שאני, מה זאת אומרת? ברור שאני הולך לצחת ביטוח, כי אני צריך פרנסה. אבל אם זה רק הכסף, הסיבה שאנשים עושים מסבת מקצוע בגיל 40 זה על זה. בן אדם מרגיש ככה. מה, אבל למה, אתה מרוויח טוב וזה. לא יודע, אני לא מרגיש שום משמעות במקצוע שלי. אז מוצאים גיוון, עוברים משרד, משנים שיטה, תוכנה חדשה, בסדר, יש כל מקום, יש לו את הדרכים טיפה להתרענן, יוצאים לנופש, זה אגב, ככל שהמקום הוא עם פחות משמעות, הוא צריך יותר נופשים. צריך יותר צ'ופרים, צריך יותר בונוסים, כי אתה צריך לחפר על התחושת הכלום שאתה נמצא שם. אבל אם אתה אדם שקם כל בוקר ולומד תורה, לימוד תורה זה בעצם לא ולהגיד, שוב, אני מזכיר לעצמי מה אני עושה פה. גומל חסד, אני בונה פה דברים נכונים, זה מה זה כתוב לאדם. היה לי מקרה של מישהו, למד אצלי, והיה בוגר מכון לב. הוא למד במכון לב ולמד מקצוע טכנולוגי מסוים, כבר שכחתי מה. כל מקרה, הוא בא להתייעץ איתי, הוא אומר שהציעו לו עבודה בחברת כבלים, יס, בשלטים משהו, כאילו בטכנולוגיה של השלטים. אמר לי, מה אתה אומר? אמרתי לו, תראה, מבחינה הלכתית מותר לעבוד בזה. למה מותר לעבוד? תשובה, כי אם אתה מייצר מוצר שיש בו שימוש גם, שהוא ניטרלי, שיש בו שימוש גם חיובי וגם שלילי, זה אתה עושה. בשלטים בתיאוריה, אתה יכול גם להדליק ולראות ספורט, וגם לראות שיעורי תורה, נכון? פעם מכון מאיר היה לנו ערוץ שם בכבלים, כן? אפשר גם את זה. או נשנל גיאוגרפיק. מכירים את הקטע, כל אלה עם ה-200 ערוצים. אתה שואל אותם, למה יש לכם בבית כבלים ערוצים? מה זאת אומרת? נשנל גיאוגרפיק. או ערוץ ההיסטוריה. לא בטוח, זה מה שאתם עושים שם, כן? לא, זה. בסדר. אמרתי לו, בתיאוריה הלכתית כן. אבל אמרתי לו, אני חייב לשאול אותך שאלה. אמרתי לו, איך אתה תרגיש בגיל פנסיה, בגיל 67, שתשאל אותך מה אתה עשית ב-40 שנה האחרונות, ומה שאתה עשית זה לדאוג שאנשים יהיה להם יותר, אתה יותר התקנת צלחות לוויין בבתים של אנשים. איך תרגיש עם זה? אז הוא אמר, נכון. ומצא מקום אחר, בהנדסה רפואית, משהו במחשור רפואי וזה. שאתה אוהב תגיד, טוב, מה לעשות מי שלא מצא? יש, ההכרח לא יגונה. אדם לפעמים המסלול החיים שלא מוביל אותו, שכן, הדרך היחידה שהיא להתפרנס, זה עכשיו להיות בעבודה, שלצערנו יש בה צדדים גם שליליים, שגם אנשים, טוב, אז כל אחד הקדוש ברוך הוא מזמן לו, אבל אדם צריך מצידו לשאוף שהעבודה שלו כמה שיותר, שנקרא, תממש את הערכים. ורוב עבודות הם כאלה. תראו, שם כבלים זה באמת משהו שהוא בידור. כל מה שקשור לבידור, אז הוא בדרך כלל, יש שם, איך אומרים, לפעמים בעיות, לא בדרך כלל, יש שם בעיות. אבל רוב המקצועות בעולם הם מקצועות ניטרליים. כמו שאמרתי, אינסטלטור. בן אדם שבא, והתפקיד שלו בחיים זה לעזור לבני אדם, זה קריטי. יש נזילה בבית, אינסטלטור מושיע אותי, הוא מלאך, שבא עכשיו ומאפשר לי לחיות חיים נורמליים ואסתטיים וכו'. אז זה השמיטה. יש פה שבתא זמת לשם. זה נאמר להר סיני. בהר סיני אתה לומד את שנת השמיטה, אומר רש"י. בהר סיני אתה לומד. כל דבר בחיים מתחיל משמיטה. אבל זה לא נצח שם. אתה ממשיך גם ליובל. כי אם אתה תעצר רק בשמיטה, מה, היום זה קצת מצחיק להגיד, כי כולנו מתחילים מהיובל, כולנו מתחילים מהאינטרסים. אבל מי שיהיה רק באידיאלים, זה אסון. ואנחנו מדברים על ענייני השעה. איך מדינת ישראל הוקמה? על ידי אנשים מתלהבים. כן, זה מה שהתכוונתי, אנשים מתלהבים. אנשים מתלהבים זה אנשים ש... יאללה! אידיאלים. שורו הביטו אורו. שירים. ככה מקימים את זה. אי אפשר להקים מדינה אחרת, שיהיה ברור. אם האנשי העלייה השנייה היו אנשים של יובל, היו אנשים של אינטרסים, לא הייתה כמה מדינה. אם מי שהיה מקים את צהל, מי שהיה מקים את התשתיות בכל מדינת ישראל, היו אנשים שדואגים מה המשכורת שלהם ולעזוב בשעה 4 אחרי הצהריים להגיע הביתה, מדינת ישראל לא הייתה כמה. בשביל להקים משהו צריך להתמסר, ולהתמסר צריך אנשים מתלהבים, אולי יותר מדויק צריך אנשים מטורפים קצת. אתם שאנשי העלייה השנייה, שהם, יש היום מחקרים שהיו שם אחוזי התאבדויות אדירים באנשי העלייה השנייה. זה היו אנשים שהגיעו, מה שנקרא, לא ראו, לא היה להם אלוהים, במשמעות העמוקה של הביטוי. לא מעניין אתם כלום, חוץ מליישב את ארץ ישראל. מתו בו בקדחת, אין משפחה, אין ילדים, אין כלום. צריך, כולם למדו היסטוריה. אנשים חיו פה, העושר שאנחנו חיים היום במדינת ישראל, זה על גבי עמל של מיליוני יהודים שקברו את זעתם ודמם פה באדמה. בזכות זה אנחנו היום נמצאים. אבל מה קרה? כאשר אתה נשאר רק באידיאלים, בלי שאתה מוריד את זה אחרי זה למישור של האישי, הדור השלישי כבר מתפרק לך. הדור השני עוד איך שהוא מושך את השמיטה, הדור השלישי אומר, מה? ואז זה קורה מה שאנחנו רואים מול עינינו, שכבר מאבדים לגמרי את הכיוון. הדרך האידיאלית היא לבנות ערכים מתוך זה, ולבנות על גבי זה את המדרגה הבאה. ואני משליך את זה לאקטואליה של אקטואליה. מי שזוכר פה בחדר הזה, לפני 6 חודשים, מתחילת מלחמת חרבות ברזל, היה המון 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 התלהבות. התלהבות של היה את הזעזוע הזה, קדימה, מלחמה, הולכים לכל הנכון, כל הסטטוסים בוואטסאפ, כל אחד מעלה שם איזו תמונה אחרת של אריה פצוע עם דגל ישראל, יש, זה היה אחרי 7 חודשים, שזה עייפות. חלק מהעבודה הרוחנית האישיותית שצריך לעשות בתקופה הזו, זה גם למצוא את היובל שלך בתוך המלחמה. מה הכוונה? זה קצת מורכב, אבל יש איזה צד של, נקרא לזה, סיפוק ומימוש אישי, שכל אחד מוצא גם בתוך מצבים מהסוג הזה. חיילים, אנשים שנמצאים בכוחות הביטחון, שוב, בשביל שהם באמת יעשו את העבודה שלהם כמו צריך, הם צריכים גם למצוא את הסיפוק האישי בעבודה הזו. אדם לא יכול להיות מחט בצבא אם הוא לא אוהב גם את העבודה הצבאית. זה כלל, אני יודע שבדרך כלל לא אוהבים להציג את זה ככה. בעיקר האנשים שנמצאים במערכות האידיאליות, הם ככה אוהבים להציג שלא, אנחנו רק אידיאליים, רק... זה נכון ולא נכון. זה נכון שבשביל להיות בצהל, אתה צריך להיות כולך אידיאל. אבל אתה צריך גם שאתה תקום בבוקר עם תחושה, לא במשמעות השלילית, לא כאילו מה אני מקבל כסף, במשמעות של אני עושה את מה שאני באמת רוצה לעשות. זה המצב השלם. ככה צריך בן אדם לעבוד. אני עושה את מה שאני צריך לעשות. ולכן אני קם, היה לי איזה דיון עם מישהו ששאל אותי, כאילו, זה שתי משפחות, שבאחת מהן הבעל נמצא במילואים, משהו ככה מאוד מאוד קרבי וקדמי, ומשפחה שנייה ששם הבעל לא שירת בצבא. שייך למגזר שלא משרת בצבא. וכאילו הדיון, הוויכוח היה שכאילו הזוג שמשרת בצבא, ככה התלונן, משפחה, דבר כזה, זה היה סוג כזה, לא יודע איך לקרוא, זה דיון משפחתי, לא בעוינות, זה ככה התלונן שאתם שמחים ומאושרים וזה, ואנחנו נמצאים בשירות עצמי. אמרתי, תראו, זה נכון, מבחינת נוחות, מבחינת סיכון, אין מה לומר, היא ישנה טוב בלילה בזמן שאת עכשיו דואגת, אבל אמרתי, אם תסתכלי על המכלול השלם, מי מרגיש יותר שלמות בחיים שלו? תראי שיצד שזה אתם. עם כל הקושי ועם כל הסיכון, אפילו חלילה, שקורה אסון, עוד פעם, במכלול השלם, לא ברגע של האסון, ברגע של האסון, אדם אומר לא שווה לי כלום וזה, אבל אנשים גדולים, בטווח הארוך, כן, בעלי, הבן שלי, עשה את מה שהוא צריך לעשות. כמה וכמה אנשים אמרו לי, תקשיבו, שהייתי מילואים, אני כבר לא רוצה לחזור, אני לקרוח, אשתי לוחצת, זה, זה. אמרתי, שוב, תחשבו טוב טוב. עוד 30 שנה. בסדר? תחשבו טוב טוב, מה אתם רוצים לזכור מהתקופה הזו? שלא עשיתם את מה שהתפקיד שלכם, והרווחתם עכשיו את הנוחות של הבית, ואת החוסר סיכון, או... והרבה אמרו שכן. שווה את זה. אדם בסופו של דבר מוצא גם את היובל שלו, אתה מבין? הוא ככה היה גם בהר סיני. בהר סיני כולם עמדו בתחתית ההר, כולם יחד, ואז במשוך היובל הם האלו בהר. ואז כל אחד עלה במסלול שלו. כל אחד צריך למצוא את המסלול שלו, את הסיפוק שלו, את המקום שלו, בתוך הדבר הזה. וגם, כמו שאמרתי, גם מי שלא... נכי, משל, כבר עברתי את גיל המילואים. עשיתי, דבר, עניינים, אני לא צריך אותך. בסדר. מה אני עושה? שוב, איך אני מוצא את המקום שלי בזמן המלחמה? אני יכול להגיד, מה זה חשוב? יש מלחמה, הקדוש ברוך הוא בעולם, לא, כן, הקדוש ברוך הוא בעולם, ואני מנסה עכשיו למצוא איפה היובל שלי, איפה המקום שאני מרגיש מועיל, איפה אני... טוב, אז אני פורק את זה עליכם פה בשיעורים, במכון מאיר, פה זה הדרך שלי, לדמיין לפחות שאני מרגיש מועיל. בסדר. כל אחד שיחפש את המקום שלו, איפה הוא גם מוצא את עצמו בתוך המלחמה הזו. שמיטה ויובל. וזה, פה חייבים לסיים, זה המשך הפרשה. המשך הפרשה אמרנו, זה הגאולה, כן? הגאולת הקרקע. יש שם כל הזמן עיסוק עם גאולת קרקע, שאני מתמצאת במשפט. כולם צריכים בסוף לקבל את הקרקע שלהם. התורה כולה בונה על חישובים, מה זה חשוב, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, מה זה חשוב, בית שלי, בית שלך, לא, נדלן, חשוב מאוד. תראו, גם בהמשך, אנחנו נראה את זה, פרשות הבאות במדבר, יש את הסיפור עם בנות צלופחד, סיפור שלם, מגיעות איזה ארבע אנשים שמתלוננות, שלקחו להם את הקרקע, עבור לשבת, מה התורה מקדישה? התורה מקדישה לזה שתי פרשיות, לטפל בסיפור בנות צלופחד. אלא, מה זה חשוב? עם ישראל הגיע לארץ ישראל, אני עכשיו חשוב לדעת שחוגלה מלכה נועה, וזה הם קיבלו את הבית שלהם? כן. כן. ואחרי זה מגיעים ללווים. הלווים, להם אתם מבינים, אין קרקע. הלווים הם אנשי השמיטה של עם ישראל. יש בעם ישראל הרי לווים, אנשים שתפקידם להיות כאילו מעל המציאות. הם שייכים אל הגודל. יוסיף בהרת סוגריים, שאלה שאומרים שהם בגלל שהם לווים, ולכן הם לא צריכים לשרת, בסדר? אז רק תראו, הלווים לא קיבלו קרקע. זאת אומרת, הלווים גם לא... אם אתה שמיטה ואתה רק טיפוס כזה שלא צריך לשרת בצבא, כי אתה כולך קודש לעם ישראל, סבבה. אבל גם אתה לא הולך לביטוח לאומי, אתה מבין? כי הוא... לביאים זה אי אפשר לאכול את העוגה ולשאיר אותה שלמה. אין נחלה. בדיוק, אין להם עבודת קרקע, לא עליהם פרנסה, הרי מה הם עשו? הם הסתובבו וחיזרו על הבדרים. זאת אומרת, הם באמת אנשים ששייכים לשמיטה, זה שיש עבד, יש אנשים שזה התפקיד שלהם, שהם מתמסרים באופן מלא. נכון, תראה, יש גם, כמו שתיארנו קודם, להבדיל או לא להבדיל, אנשים שמשרתים בצבא ומוסרים את נפשם, אז אין להם כבר קרקע, הם שייכים רק לכלל. יש דברים כאלה גם. וזה מגיע לנשך וריבית. אני אומר את הכל פה בקצרה, אפשר כל דבר לעשות או שהוא בפני עצמו. מה זה ריבית? זוכרים? ריבית, אני מלווה כסף לבן אדם, ואז אני אומר לו, אני ניבד לך 100 שקל, אתה מחזיר לי 110. התורה אוסרת את זה, מאוד נגד. עכשיו, איך עושים את זה היום? יש היום יותר עסקה, לא ניכנס לדיון ההלכתי להיום, אבל מבחינה רעיונית, מה הבעיה בריבית? ריבית, אמינים, זה בדיוק הנקודה הזו. אתה מלווה, שוב, למישהו כסף, מישהו שעכשיו נמצא פה ב... אז אתה אומר, תשמע, אני חלק מכלל ישראל, אני רוצה להציל פה בן אדם וזה. ואז, שהבן אדם, מה שנקרא, נותן לך את האימון, מה אתה עושה? נושך אותו. זה נקרא נשך ומרבית. לוקח את זה. אני לא. עכשיו, שנותנים, מלווים כסף לשני, בסדר? אתה תקבל את שלך. שוב, יהיה לך בסוף את הקרקע שלך. לא אמרנו שאתה צריך להיות עכשיו מנותק וזה. אבל אתה לא עושה על זה רווחים. תגיד לי, מה אתה... אתה פה חלק מכלל ישראל, אתה רוצה לעשות לי רווחים על השמיטה. לא בסדר, אתה... שמיטה היא נועדה בשביל כל המציאות. אתה לא... כמו שאמרתי, לאכול את העוגה ולשאיר אותה שלמה. אתה מלווה וגם... כאילו, מה? הזמן שווה כסף. לא. זמן לא שווה כסף. זה משפט לא יהודי. עבודה שווה כסף, אתה מבין? אתה רוצה להרוויח כסף, אתה רוצה להגיע ליובל, לך תעבוד, לך תיצור משהו אמיתי פה בעולם, עם משמעות עניינים. אתה רוצה להרוויח כסף על, 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 על דבר שלא עבדת בו? מבין? כאילו היום אנחנו אומרים, למה? זה בדיוק, הכסף עובד בשבילי, זה... חזל לא אוהבים את הגישה הזו. למשל, חזל אוסרים על משחק בקוביה, מישהו מהמר, אוסרים עליו לפסולים, פוסלים אותו לעדות. למה? מה אכפת לך? אני מרוויח כסף הזה. אתה לא יצרני. אתה טיפוס פרזיט כזה. אתה יושב, והכסף מתגלגל לך, אחרים עובדים בשבילך. לא, זה לא עובד ככה בתור. אתה תלווה, אתה תיתן לאנשים באמת חלק מהאידיאל שאנחנו דואגים אחד לשני, ואת הרווחים שלך אתה תעשה בעבודה. אתה תשב ותבנה את המסלול שלך, את הדרך האמיתית, שאתה יוצר דברים וכו'. זה קשור לאיך בן אדם חי בעולם הזה. היום יש יותר לריבית, אבל גם פה יש מושג, הנה, דיברנו קודם סוציאליזם קפיטליזם, יש מושג זירות קפיטליסטית. שמעתם על המושג הזה? זה אנשים שאומרים, שמע, אני, מה אתה רוצה? אני מוכר לך משהו. כן, אבל כמה רווח אתה צריך, אדוני? אתה, בסדר, הבנו, אתה צריך להרוויח. כל אדם צריך בסוף את היובל שלו, כל אדם צריך בסוף את המקום שלו. אבל מה אתה פה מפקיע מחירים? מה, אתה מנצל את זה שאתה היחיד שיש לו פה את המוצר הזה? מה, מותר לי, מותר לי? זהו, התורה אומרת, לא מותר לך. יש גבול, כמה בן אדם יכול לעשות רווח. זה לא פה חופשי. זה לא רק כוחות שוק. יש גם הגבלה. דוני, אתה לא תיקח ריבית, אתה לא תעשה פה רווחים קלים על בלי עבודה. אם אתה ברוך השם עובד, ויש לך מוצר פה שאנשים רוצים, ואתה מוכר אותו במחיר הוגן, נפלא, זה בדיוק החיים הבריאים של השמיטה, היובל, אתה מאמין במה שאתה עושה. זה גם משק בריא, דוני, זה גם מדינה בריאה. אנשים לא אנשים ש... רחפנים מצד אחד, ומצד שני אנשים שכל היום זה... אלא מציאות בריאה של אנשים שמאמינים במה שהם עושים, עושים את זה באיזון נכון, כל אחד עובד את מה שהוא צריך, מקבל בהתאם, בסדר? לא, שתי הקיצוניות. זה שבאדם אומר, אני מקבל כולם שווה בלי קשר לעבודה שלי, זה טירוף אחד. אבל גם האפשרות השנייה, בסדר? יש פה בן אדם שנולד עם איזה כישרון ייחודי שהיום הוא נצרח וזה. אז מה, אז עכשיו כל העולם עכשיו משתעבד לך? אתה מוכר פה במיליונים ועושה לי מונופולים ודברים כאלה? לא, שמיטה ויובל. זה הרעיון, זה האיזון בכל המציאות הנפשית, בכל דבר, בכלכלה, בביטחון, בהקמת מדינה, משפחה, אותו דבר. ככה זה עובד. ואז זה מסתיים, אתם זוכרים, בקטע של האבן מסקית, זוכרים את זה? דיברנו על זה בהתחלה, שאסור להשתחוות על אבן מחוץ לבית המקדש. מה הרעיון? שוב. בית המקדש, אתם מבינים, זה העמדה של השמיטה, זה העמדה של הכלל. כל עם ישראל נמצא בית המקדש. אדוני, אתה לא תקים לעצמך במות נפרדות, אתה לא תשתחווה לי פה על אבנים מחוץ לבית המקדש, אתה משתחווה על אבן מחוץ לבית המקדש, אתה בעצם בא ואומר, אני לא מחובר אל הכלל, אני לא מחובר אל השמיטה, אני ישר יובל עם, עם ארבע אמות שלי, עם החלקה שלי, בונה לי פה בית מקדש, בונה לי פה, אם היה בזמן אחרי חורבן בית המקדש הראשון, היה קהילה באלכסנדריה, קהילה יהודית, שהקימה בית מקדש אלטרנטיבי, קראו לזה בית חוניו, שהתחילו שם להקריב קורבנות וזה, באיזה שלב, חכמים נלחמו נגד זה. למרות, מה אתם רוצים? רוב עם ישראל נמצא במצרים וזה? תוני, ארץ ישראל, אל תשכחו, בית המקדש, העם זה, אפילו שחרב בית המקדש חרב, או הוא נמצא בית מקדש שני, עם בעיות, תחת שלטון רומאי ו... וכהנים גדולים משוחדים, הכל טוב. אבל אתם עדיין תזכרו, אתם לא משתחווים מחוץ לירושלים. תמיד אנחנו נמצאים שם. ונסיים שזה גם קשור לימים שאנחנו נמצאים בהם מבחינת ספירת העומר. בסדר? ספירת העומר, שימו לב, אנחנו מתקרבים עוד מעט ללג בעומר. ספירת העומר מחולה ככה, מסבירים מקובלים, מחולקת לשני חלקים. חלק ראשון זה ה-32 ימים ראשונים, לב ימים ראשונים. ואחרי זה יש לנו לג בעומר, ומלג בעומר עד שבועות יש כמה ימים? נו, תעשו 49 פחות 32? 17. 49 פחות 32? 17. כמה זה גימטריה 17? טוב. לב טוב. הרעיון הוא, שב-32 ימים הראשונים של ספירת העומר, אנחנו, מה שנקרא, מתחברים אל הכלל. יצאנו, שייכים לפסח, כן? יוצאים ממצרים, זה, כאילו אנחנו מחוברים לאידיאל הגדול של עם ישראל וכו'. מלג בעומר, צריך להבין גם מה העניינו של לג בעומר, אנחנו מתחילים לב טוב, אנחנו מתחילים, להגיד לחשוב על הטובה שלנו, אבל... יש איזה צד שאנחנו מתחילים להתכונן למעמד הר סיני באופן אישי, לקראת חג שבועות. זה גם, המעבר זה בין פסח לשבועות, זה קצת המעבר בין שמיטה ליובל. כן? מעמד הר סיני, זה שבועות, שבמשוך היובל הם שבועה. צריך, כל הזמן, אני מסכם פה את כל מה שדיברנו, צרוש בהתחלה, התלהבות, חיבור אל הכלל, אידיאל וכו', ועם הזמן למצוא את הנתיבים האישיים של כל אחד ואחד, ומהדבר הזה, מהשילוב של שני הדברים ביחד, אז נוצר משהו מאוזן, משהו שאפשר איתו לבנות. אני מציע לכולם לאמץ את הדברים האלה בעיקר בימים הקרובים, בחודשים הקרובים, כי בשביל להחזיק עמדה של שמחה ואמונה ואופטימיות בתוך כל מה שלפנינו, צריך מאוד 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 ללכת את שני הצדים האלה. לזכור כל הזמן מה אנחנו עושים, מה אנחנו נלחמים, ויחד עם זה, כל אחד איפה הוא מוצא את המקום שלו ואת המסלול שלו, ואז אתם תראו שבסוף מגיעים להר סיני, מקבלים את התורה, מגיעים ליובל ומתחילים שוב. מתחילים סוף את, את המחזור החדש של השמיטה ושל היובל, אבל כמובן ממדרגה עוד יותר גבוהה. בסדר, חברים, שיהיה לכולנו שבוע טוב, שבת שלום, לא יודע איפה, מה, איפה להכניס בדיוק את העניין. חג שמח.